טוב, אנחנו אוחזים ביום הדף ממצאת עמוד א'. אנחנו ראינו סדרה של שאלות, ואז הגענו לבי רב פאפה, חפן חברו ונתן לתוך אופניו, האם זה יש מלוך אופניו, או צריך להיות ולקח והביא וזה עמד בתיקו. ואז מזה בא רבי יהושע בן לוי ושאל, מה קורה כשהכהן גדול חפן והוא מת, האם אחר יכול להיכנס בחפינתו? ועל זה רבי חנינה הגיב, בואו ראה שאלת ראשונים. אני כיוונתי כאילו לדעת גדולים, כיוונתי רבי יהושע בן לוי. הקשנו הרי רבי חנינה היה אחריו, אז הגמרא אומרת, הכוונה שלו הייתה, בואו ראה שאלתן כשאלת ראשונים. כאילו הם שואלים כמוני. ואז, כן? הגמרא בעצם הגמרא אמרה זה שכתוב בזאת יבוא אהרון לקודש בפר, אז אנחנו דורשים שהוא צריך בזאת יבוא אהרון לקודש בפר, אנחנו דורשים ולא בדמו של פר, שאם שחט פר ומת, האחד שתחתיו צריך להתחיל עם פר מחדש, הוא לא יכול רק לעשות את דמו של פר. ופה הוא סובר בפר ואפילו בדמו של פר. מספיק שהוא רק יביא את הדם של הפר כהן שמת. ואז אנחנו חוזרים ולוואי דסביר עלי שאלתו כשאלת ראשונים, שבעצם אנחנו דורשים שהכהן שנכנס תחתיו צריך להתחיל את הפר מחדש, הוא לא יכול רק לקחת את הדמו של פר להמשיך את העבודה, מה יהביא עלה? כן? אז אם הוא חפן ומת, האם מישהו אחר יכול להיכנס בחפינתו? אמר רב פאפה, אי חופן חוזר וחופן, אנחנו שאלנו, וזו השאלה שעכשיו נתמקד בה, לגבי חפינה, האם כשהוא, הרי הוא חופן את הקטורת, ביום כיפורים הכהן גדול חופן, נותן לתוך כלי, ואז מה? האם הוא עושה חפינה פעם שנייה, ואז חברו נכנס בחפינתו? אז ממילא כשהוא נכנס, הוא יקיים חפינה בקודש הקודשים כשהוא יטיל את זה על הגחלים, ואז זה בסדר. דעה מקיים החפינה, כי הוא עדיין יוכל לקיים חפינה. אי אין חופן וחוזר וחופן, אז תיבה אלך. אז השאלה היא, האם הוא יכול להמשיך או לא. אמר לי רבו נברד רב יהושע לרפפה, עד רבה, השאלה היא הפוכה. אי חופן וחוזר וחופן, לא ייכנס אחר בחפינתו, כי אי אפשר שלא יחסר שלא יותיר. על החפינה של חברו, לא יכול להיות שהם שניהם בדיוק אותה מידה של ידיים, ואי אין חופן וחוזר וחופן, אז תיבה אלך, אז יש לך את השאלה, אם הוא לא צריך לחזור על החפינה, אז השאלה היא האם ישייך שהוא יקיים את זה בחפינה של הקודם. דיבה אלו, חופן וחוזר וחופן או לא, זו הייתה השאלה לפני המוראים, שראינו אותו, את השאלה הזו בממזיין אתמול, ועכשיו אנחנו מתחילים אותה שוב, זה הסוגיה שלנו.
משהו שלא שאלנו אתמול, מה קורה אם יתיר או יחסר? ממילא הוא לא נכנס עדיין.
אז זה לא חפינה כשרה. חפינה צריכה להיות כמידת ידיו.
כמידת ידיו. אני לוקח כמידת היד שלי עכשיו.
או ש...
אם חסר אני מבין, אם יותיר למה לא?
אם חסר אתה מבין?
אם חסר זה לא מלוך אופנר. אבל אם יש יותר, זה מלוך אופנר. מה אכפת למה שנשאר ביד של המת?
אני לא בטוח... אני יכול להבין לשני כיוונים, או שהוא יתאמץ ויקח את כל החפינה ואז ייווצר מצב, הרי אנחנו אמרנו שתפופות, לשאר תפופות זה טבעי כשאתה לוקח מתוך כמות גדולה, מתוך כמות מצומצמת אז זה קשה לשאר תפופות, אז יכול להיות שיצא יותר כי מטבע הדברים הוא עושה מתוך כמות יותר מצומצמת, אולי זה הפשט, או שגם אם חופן וחוזר וחופן, אז יש עניין שמשהו חפן בפעם ראשונה, הוא יחפון בפעם השנייה. אני לא יודע מה קורה עם המותר שהוא לא יחפון בפעם השנייה, אבל אני גם לא בטוח מה המשקל של החפינה הראשונה. האם שייך שבחפינה השנייה הוא ייקח רק חלק, האם זה עדיין עבודה כשרה? אני לא בטוח, יש לי צד שלא. שהחפינה השנייה צריכה ליישם בעצם מה שהחפינה הראשונה עשתה. כן? כי הרי יש טעם למה הוא עושה את החפינה הראשונה. אחרת כך כמות גדולה פנימה ותחפון בפנים, למה הוא חופן בכלל ומכניס לכלי? משמע שיש משמעות לחפינה הראשונה. אז אני לא יודע מה קורה, ואם הוא יותר אז מה? לא יודע. תשמע, כך הייתה מידתה. אז אנחנו מתחילים שוב עם ראייה מהמשנה שלנו. מיילב, כשם שמידתה בחוץ, כך מידתה בפנים, כשהמשנה הדגישה לנו כך הייתה מידתה. אולי הפשט הוא שהוא שוב חוזר בפנים בכל שקודשים, אומרת הגמרא, לא, דילמה, שאם רצה לעשות מידה, עושה. אולי המשנה בא ללמד אותי שהוא יכול לעשות מידה לפי חפינתו, שכך הייתה מידתה, המשנה בא לומר לי, כל אחד הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קטנו, ואם הוא רוצה הוא יכול לעשות לה מידה. אינמי שלא יחסר שלא יותר, או שהמשנה בא להדגיש, המידה היא דווקא בהתאם לידיים שלו, הוא לא יכול לשנות מזה. תשמע, כיצד הוא עושה אוכל? זה תברז בראש, בראש אצבעותיו. כיצד הוא עושה? אומר רשי. חפינה שנייה שבפנים מן הבזך לתוך אופניו, אוחז את ראש הבזך בראשי אצבעותיו, לאחר שניח את המחתה בארץ, וידה של בזך כלפי בין זרועותיו, הוא מעלה בשני גודליו ומושך את ידה בגודליו לצד גופו מעט מעט, עד שמגיע ראש ידה לבין אצילי ידה, וראש הבזך מגיע לגובה פס ידו, וחוזר ומחסירה דרך צידה לתוך אופניו, וצוברה על הגחלים. כשהוא צריך לשפוך בעצם את הבזך לתוך ידיו, אז הוא בעצם תופס, יש פה תמונה, יפה, יפה, יש פה תמונה.
היא
מופיעה בצד הזה. יפה. אתם ראיתם, כן? את התמונה הזו, איכשהו מושך את הזה, ואז שופך את זה לתוך ידיו. צריך למשוך את הבזה.
זה העבודה
הקשה של... מה?
זה היה את העבודה הקשה של...
לא, זה לא כל עבודה הקשה, זה יש עוד.
רגע, אתם מבינים מה הבעיה? כי הרי כשהוא החזיק את הבזך, את הכף הזו, הוא החזיק את זה בידית. זאת אומרת, הכף היא משוחה כלפי חוץ. הוא צריך עכשיו להביא את הכף פנימה, שזה יבלוט יותר מאחורה, הוא צריך למשוך את זה כדי שזה יישפך לתוך ידיו. איך הוא ישפוך את זה? הרי הוא מסתובב עם ידית של המחתב יד ימין, ועם הכף הארוכה, בוא נאמר, הידית הארוכה מצד שמאל, מתחת אצילי ידיו, אבל קדימה. יש לו, הוא צריך בעצם למשוך אחורנית את הכף, את המיכל, שזה יהיה צמוד לגופו, כדי שהוא יוכל לטות את זה לתוך החופנה.
הוא היה ככה. שמתי משהו מתחת ליד. הוא מטפל את היד.
אתה צריך לשני החופניים להפוך את זה.
לשני החופניים, אני יכול להפוך רק לאחד.
לא.
ועד שני יש לי את הבא.
אתה צריך, לא, כי אתה צריך מלוא שני החופניים בסוף.
אז מה, איך אני ממלא אחד, זורק.
לא, אתה צריך את שניהם בתוך היד בו זמנית, ואז...
אז איך אני ממלא לעצמי?
או, אז זה בדיוק מה שהרשי אומר. אז כדי למלא לעצמך, אתה צריך בעצם למשוך את העמוד אחורנית מתחת בית השחי. אתה מניח את המחתה, מושך אחורנית את הכף, עד שהכף היא די צמודה לגוף, ואז יש לך מצב שיש לך יותר שליטה על הכף, כי הכף היא ממש פה צמודה לשני החופניים יחד, ואז אתה צריך להטות אותה לתוך שני החופניים. אתה צריך, מצד אחד, תחשבו, צריך לשמור את החופניים יחד, שלא ישפך לו מבין שני חופניו. בסדר, זה, כך הוא היה עושה. זה מה שהברייתא שואלת, כיצד הוא עושה? אוחז את הבזך בראש אצבעותיו, הוא צריך לתפוס את הבזך בין ה... אתם מבינים עכשיו מה שרש"י אומר? בגודלים שלו, הוא מושך את זה, הוא מושך את זה אחורנית. לצד הגוף, ואז כשזה סמוך ליד הגוף, אז הוא צריך לסובב את הכף לתוך שני חופניו. אוקיי? יש פה גרסה, הוא מערה בגודלו לתוך חופניו. הגרא מוסיף. במקום, כן.
לא, יש אומרים בשינה.
ויש אומרים... בשיניו, הוא מחזיק את, את הבזך, הוא מעלה בגודלו עד שמגביה, או הוא מערה בגודלו לתוך אופניו. ככה הגרא גורס. רשי זה נראה שגורס, הוא מעלה בגודלו עד שמגעת לבין הצילי ידיו, שעד שהכף עצמה מגיעה לפה למעלה, ליד בין הצילי ידיו, וחוזר ומחזירה לתוך אופניו, ואז הוא מטה אותה. כשהכף היא פה למעלה, אז יותר קל לו כשהכף היא למעלה. אז יש יותר שליטה. חבר'ה, תחשבו רגע, אם יש לך מוט ארוך, יש לך פחות שליטה על מה שבסוף המוט. כשאתה... זה ענני הרבה. אז הוא צריך למשוך את האחורני צמוך לגופו, שהכף יותר סמוכה לגופו, והמוט בולט מאחוריו. וחוזר ומחזירה על תוך אופניו.
למה אין
דעה
עם הראש?
מה?
למה אין דעה עם הראש?
זה קשה, אין לך הרבה שליטה עם הצוואר עם הראש.
כמו שיש כאלה שעושים את הפלאפון ככה.
כי הפלאפון הוא באלכסון, אתה צריך שזה יעמוד ישר, שזה לא יישפך הכף הזו.
בסדר, אבל אני מסורים עם
הראש. טוב, וחוזר ומחזירה לתוך...
בית השכי, יכול להיות עם כל דבר.
לא, כי בבית השכי, מה שעושה את העבודה המדויקת זה האצבעות שלך. הבית השכי תומך בזה, אבל אז ההפיכה לתוך החופניו זה עם הידיים. כן.
אבל כשזה נמצא בשיניים?
גם כן. מי שעושה את העבודה זה הידיים. עד שמגעת לבין זה ידיו, חוזר ומחזירה לתוך חופניו וצוברה כדי שיהיה השנה שוהה לבוא. היה צריך לשפוך את הכל בבת אחת, שלא יהיה מצב אם הוא שופך את זה בצורה כאילו פיזור, אז הכל יישרף מהר. כשאתה שם ערימה כבדה בבת אחת על הכחלים, אז מתעכב מלא השין. יש עניין שזה יתמלא השן כשהוא בחוץ, ויש אומרים מפזרה דווקא ההפך, כדי שיהיה השנה ממהרת לבוא. כן? השיטה הראשונה אומרת סוברה, הוא עושה ערימה כדי שזה לא יישרף מהר, לא יהיה השן מהר. והדעה השנייה אומרת לא, הוא דווקא מפזר את זה על הגחלים כדי שיהיה השנה ממהרת לבוא. כן, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. אומרת הגמרא, זוהי ותו לא, והיא כמליקה והיא כקמיצה, כמו שהסברנו בדף הקודם, אלא זוהי עבודה קשה מעבודות קשות שבמקדש. שמע מינה מהתיאור הזה של הברייתא, חופן וחוזר וחופן, שהוא לא יכול לשפוך ישר מהכלי. כן, אומרת הגמרא, שמע מינה. כן,
אז מפה לומדים שבאמת לא יכול לקחת מהכהן,
תלוי לפי איזה פירוש בעמוד א'. לפי רב פאפה, אם הוא חופן וחוזר וחופן אז בסדר, לפי רב הונא בריד רב שועה בן נביא, אדרבה, אם הוא חופן וחוזר וחופן, אז לא. תלוי לפי איזה הבנה. איבא אלוהו. עכשיו עוברים לשאלה שנייה. זאת אומרת, אנחנו סגרנו את סוגיה הזו. עם חופן וחוזר וחופן. איבא אלוהו. וסתם שימו לב שהגמרא בעצם חוזרת להב המינה שלה. שהגמרא, אז אפשר גם לחזור להבנה הזו במשנה. שזה הפשט במשנה, שהגמרא כל הזמן יצאה מתוך נקודת הנחה שכך הייתה מידתה, שכך הוא עושה גם לפנים, נכון? שהוא חופן חוזר וחופן, והגמרא עומדת בזה. שחט ומת, מהו שיכנס אחר בדמו? מי אמרינן בפר, בזאת יבוא אהרון לקודש בפר, בין בקר לחטאת, ואנחנו דורשים אפילו דמו של פער, עודין מה בפר ולא בדמו של פער. רבי חנינא אומר, ראינו את זה בעמוד א', בפר הכהן גדול, כשהוא נכנס לקודש קודשים, צריך לעשות עבודת הפער, ולא מספיק בדמו של פער, ויש לקיש אמר בפר ואפילו בדמו של פער. רבי עמי אמר בפר ולא בדמו של פער, רבי יצחק אמר בפר ואפילו בדמו של פער. איתווה רבי עמי לרבי יצחק נפחה. פה באמת יש גורסים רבי יצחק נפחה, שהוא זה שאומר שאפילו דמו של פר. כתוב בברייתא, נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט, וימית עד שיזרוק מבעל. כתוב בקורבן פסח, מי שרוצה למנות נמנע, ואז מושך ידיו ממנו עד שישחט. כן, אני מחכה. מה? אפשר לעבור
חבורה
עד זמן השחיטה. אם אתה רוצה, אתה יכול לעבור חבורה עד זמן השחיטה. ואם איתה, עד שיזרוק מבעלי. אם אתה אומר לי שהבימה יש לה שם בימה, עד זריקת הדמים, הפר, הכוונה היא בפר, ואפילו בדמו של פר, בזאת יבוא אהרון לקודש בפר, כולל את דמו של פר, שהתורה אומרת לי שכדי שהוא יבוא לקודש הוא צריך לבוא בפר. פר כולל גם הדם, עד זריקת הדם זה עדיין נחשב פר, זה עדיין נחשב שהוא בא בפר, אז בעצם גם כן שא, כשאני אומר שבן אדם צריך להיות ומימת הבית להיות משא, אז אולי אני אומר שגם שא, כל עוד שהוא לא זרקת את הדם, עדיין יש לו שם שא, עד זריקת הדם, והוא יכול להחליף חבורות, כן? זה הטענה שלו, הוא אומר, שאני הטעם, אתה צודק, באופן כללי, כשכתוב פר, זה עדיין יש איזה שם פר עד זריקת הדם. שא, עדיין יש איזה שם שא עד זריקת הדם. ובאופן פשוט היה אפשרי לעבור חבורות עד זריקת הדם. שאני אתם דכתיב, וממת הבית, מיות מי שא, ואנחנו דורשים את המילה מי שא, מיות מי שא, מחיותה די שא. יפה. מה?
מה שאומר, היות מי שא, זה עדיין חווה.
יפה. מיות מי שא, מהווייתו. מהווייתו בחיים של שא. וברגע שהתמעטה הווייתו, חיותו, אז כבר אתה לא יכול לעבור בית, לעבור חבורה. מה דמר זוטרה? אין פה דין. לא בעגל, כשצריך לפתות פטר חמור, אז תפתה בסה כתוב. אומרת הברייתא, לא בעגל, ולא בחיה, ולא בשחוטה, ולא בטריפה, ולא בכלאיים, ולא בקוי. כן? כלאיים של עז ורחל, העין משני הצדדים זה שא, אבל זה לא שא, ולא בקוי של תיש וצביעה, כן? אז מה אני מבין מפה? אני לא יכול לפדות בשא שחוט, כן? לא בשחוטה, אלא בשא שהיא עדיין בחיים. לפי מה שאנחנו אמרנו, עד זריקת הדמים, יש לזה עדיין שם בימה, הפער, אפילו בדמו של פער הוא יכול לבוא, אז שא צריך להיות אפילו אחר שחיטה, שאני הטעם די אלף שא שא מפסח. אתה צודק, אבל שם יש לי לימוד מיוחד, כמו בפסח מיות משא, שצריך הוויה שלמה של השא, ככה בעגלה, בפדיון של פטר חמור, אני צריך דווקא שא כמו הקורבן פסח. אם מעלה אלן זכר תם ובן שנה, אף כאן זכר תם ובן שנה, אם אתה באמת לומד משם, למה לא גם לגבי זה? תלמוד לומר, תפדה תפדה ריבה, כתוב כל פטר חמור תפדה וסה, ואם לא תפדה וערבתו, למה כתוב במים תפדה? לרבות, היא תפדה תפדה ריבה, אפילו כולו נעמי, אז למה אתה לא מרבה גם כן שחוט? אם כן, סה מה יעני, ואם אתה הולך לרבות את כל הדברים שאמרנו בברייתא הקודמת, אז למה באמת כתוב סה? צריך להיות שסה ממעט משהו, ותפדה תפדה מרבה משהו. הסה ממעט את מה שראינו בברייתא הקודמת. התפדה תפדה מרבה, שהוא לא צריך להיות דווקא תם מבין שנה וזכר. כן? כן. תפדה תפדה מרבה, זה לאו דווקא זכר תם ובין שנה, כמו בקורבן פסח, אלא זה ריבה, אפילו לא זכר תם ובין שנה. את ורבי יצחק נפחא לרבי עמי, אנחנו בראש דף נ' עמוד א'. כתוב, והוציא את כל הפר, כן, והוציא את כל הפר למחוץ למחננו, קום תאור שפך הדשן, ושרף אותו על העצים באש, על שפך הדשן יישרף. אז מה אני רואה פה? והוציא את כל הפר, זה נקרא פר, אחרי השחיטה. שיוציא את כולו, מפה אנחנו עונה הגמרא, שיוציא את כולו, אומר רש"י תירוצו הוא, כלומר, לאו דאיקרי פר אלא אחי כמה, יוציא את כל הנשאר ממנו. זה שכתוב את כל הפר, אתה צריך להבין את הפסוק, שיוציא את כולו. כתוב בפסוק, ואת פר החטאת, ואת שעיר החטאת, ושם מדובר אחרי מתן דמים, כן? ופר חטאת וציר חטאת השאובה את דמם לחפר בכל שיוצאים מחוץ למחנה וסוף ובאש. זאת אומרת, אחרי העבודה של יום הכיפורים, לוקחים את פר וסיר החטאת ושורפים אותם אחרי עבודת דמים. אז למה שם זה נקרא פר וסיר וזה אפילו אחרי מתן דמים? אמר רב פאפה, באור ובשר ופרש לכולם לא פליגי. כשהפסוק מדבר על הגוף של הפר, שיש אור, בשר ופרש, הכל עומד יחד, כולם מסכימים שזה נקרא פר. כן? אין שאלה פה, וזה גם עונה על השאלה הראשונה. הוציא את כל הפר, נשאר הכל, זה ברור שגוף של פר גם נקרא פר. גם אחרי השחיטה וגם אחרי הזריקת תמיד.
מה זה פרש?
זה הצועה. דקולי אלמה לא פליגי, שעדיין יש איזה שם פר. כי פליגי בדם, המחלוקת היא, כשהוא נכנס והוא רק מביא את הדם, האם זה נחשב, בזאת יבוא לארון לקודש בפר. האם הדם נחשב פר, או רק עצם עבודת הפר נחשבת, נקראת פר? מר סבר דם יקרי פר, שעבודת הדם, זה גם נקרא בזאת יבוא ארון לקודש בפר. ומר סבר דם לא יקרי פר, כשהתורה אומרת בזאת יבוא ארון לקודש בפר, זה דווקא כל העבודה של פר, מהשחיטה עד קבלה וזריקת דמים. עד כה אנחנו יחד?
כן.
כולם מסכימים?
כן, כולם מסכימים
כן. כשהתורה אומרת שכדי שהכהן גדול ייכנס לפני ולפנים, הוא צריך לבוא בפר, מה התורה אומרת לי?
אז אם זה רק דם, בסדר, זה
לא הבנתי.
זה מה, זו אותה הבנה שלנו קודם, שלגבי הדם יש
מחלוקת. לא, אנחנו הבנו קודם, שהמחלוקת היא כשכתוב בזאת יבוא ארון בפר, אז ההבנה הפשוטה היא תשחוט את הפר ותעשה עבודת פר, וההבנה החולקת היא לא, מספיק עבודת דם פר זה גם נקרא פר. דהיינו, גם אחרי שהפר שחוט ואני רק נשאר לי עבודת הפר, זה נקרא פר. כן? עכשיו אני מבין שהדגש הוא לא שהפר ששוכב בחוץ מת עדיין נחשב פר. עכשיו אני מדגיש שהדם שנכנס איתו נקרא פר. בהתחלה אני הבנתי שזה עדיין נקרא שאני נכנס בפר, כי אם לא זרקתי את הדם זה כאילו הפר עוד פה. הדגש היה על זה שעוד לא זרקתי את הדם, אז הפר נחשב פר, וממילא זה עדיין נחשב בפר. אתה איתי? כי פליגי בדם, מר סבר דם יקרי פר, לא שהפרה השחוטה היא פר והדם זה מספיק, אלא הדם נקרא פר, ומר סבר דם לא יקרי פר. אמר רב אשי מסתבר כמאן דאמר, דם יקרי פר, דכתיב, וזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר, עטו בקרני מאיילי, הוא מכניס את הבימה עם הקרניים שלה, הוא לא מכניס את הבימה, אלא בדמו. מה הוא מכניס לבית המקדש? את האדם של הפר. בקר אלי פר, התורה קוראת לזה שהוא נכנס, בזאת יבוא בפר. ואידך, אז מה השיטה השנייה עונה? במה הוכשר אהרון לבוא אל הקודש? כשהתורה אומרת, בזאת יבוא, הכוונה היא מה הוא צריך לעשות? שמותר לו להיכנס, הוא צריך להביא פר חי לעזרה, ולעשות את העבודות, כמו שאמרנו, בפר בן בקר לחטאת, לעשות את כל העבודות של הפר לחטאת. עד פה אנחנו יחד?
כאילו, בזה שכתוב בפר ובקר, מה הלימוד פה שזה דווקא חי?
על איזה שיטה אתה הולך? על האידך? האידך אומר שכשכתוב בפר, הכוונה היא כל עבודות הפר. בפר במקר לחטאת. הדגש הוא לא שהוא נכנס לשם עם הפר חי. הדגש הוא שהוא יעשה את העבודות של הפר, שהוא יעשה את עבודות החטאת של הפר. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה ששאלנו קודם. אנחנו אמרנו מה קורה אם הכהן גדול מת, כן? והכהן גדול מת, האם אחר יכול להיכנס בדמו? כן? עד פה אנחנו יחד?
כן.
וזה זו בעצם השאלה שלנו, שחט ומת, מה הוא שיכנס אחר בדמו? ותיפוק ללמה אנחנו לא מצליחים לענות לשאלה הזו, תחטאת שמתו בעלי? יש לנו דין, חטאת שמתו בעליה, אז היא מתה. זה אחד מהחטאות שמתות. וחטאת שמתו בעליה למיתה הזלן. כל חטאת שמתו בעליה היא הולכת למות, אין מה לעשות. אי אפשר לעשות כלום איתה.
פעמים זה לא חטאת שלו.
אמר לרב עם בר אבידה לרב, אמרי תלמידיך, אמר רב אמרם, חטאת ציבורי ולא למיתה הזלה. כן? דתנה, נאמר, מה?
זה לא שלו, זה
מצד יפה. על מי זה מחפר? לא רק על עצמו. הוא וכל הכהנים. חטאת ציבור, לא הוא הבעלים והציבור לא מת.
אפילו החטאת שהוא מביא לשם משפחתו, זה גם הוא לא הבעל לבד.
אז אנחנו עכשיו הולכים לפי השיטה שהחטאת שהוא מביא על משפחתו זה גם החטאת שהוא מביא על כל הכהנים. זה מחלוקת, אבל לכך אנחנו הולכים עכשיו. דתנן. מה? אנחנו היינו כמה מקומות שהיה משמע שהגמרא הלכה עם זה. דייקנו את זה כבר בעבר, אתה צודק. דתנן, אמר לו רבי מאיר, ועלו פר יום הכיפורים וחביתי כהן גדול ופסח דקורבן יחיד הוא ודוחה את השבת ואת הטומאה לאו מכלל דיקה למאן דאמר דציבור על מי הוא חולק שרבי מאיר מגיב ככה הוא בא וחולק והוא אומר רבי מאיר סובר שזה יחיד הוא אבל תנא קמא סובר שזה של ציבור ולתמך אם זה ההיגיון דקטני זה שכתוב במשנה בעצם זה תוספת אמר לו רבי יעקב ועלו פארה למה דבר שציבור בסירי עבדת כוכבים וחגיגה דקורבן ציבור ואין דוחין לא את השבת ולא את התומה מכלל דיקה למאן דאמר דיחיד האם יש מי שחולק על רבי יעקב? כן? עכשיו פה בעצם שניהם גם רבי יעקב וגם רבי מאיר מגיבים לאותו תנא קמא כן? עכשיו לפי מה רבי מאיר אמר הרי הם קורבן יחיד ודוחה את השבת אומר רבי יעקב הרי כל אלה הם גם קורבן ציבור ואין דוחים את השבת מה אתה תאמר לי אלה הם לא קורבן ציבור הם קורבן יחיד תנא קמא אמר קורבן ציבור דוחה קורבן יחיד אינו דוחה אז הם מקשים רבי מאיר מביא לו דוגמאות של קורבן יחיד שדוחה רבי יעקב מביא לו קורבנות דוגמאות של קורבן ציבור שלא דוחה כן אתם איתי?
כן.
אומרת הגמרא, אלא לתנא קמא, קמא הדר לתשמי דקאמר קורבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה, וקורבן יחיד אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאה. אמר לו רבי מאיר, קורבן יחיד כלל ההוא, אתה יכול לומר לי כזה כלל? ולא, פר יום כיפורים, חבטי כהן גדול ופסח, את הקורבן יחיד הוא, ודוחים את השבת ואת הטומאה. ואמר לו, לאותו תנא קמא, רבי יעקב עונה לו, הרי קורבן ציבור כלל ההוא, זה כלל שכל קורבן ציבור דוחה את השבת ואת הטומאה? ולא, פר אלם דבר של ציבור, סירי עבדת כוכבים, חגיגה, את קורבן ציבור הוא, ואין דוחים לא את השבת ולא את הטומאה. עד פה אנחנו יחד?
כן.
אלא, מה הם אומרים לו? לא, בהתחלה אנחנו אמרנו, אם רבי מאיר אומר, הרי פר יום כיפורים הוא קורבן יחיד, משמע שתנא קמא סובר שהוא קורבן ציבור. אמרנו מה, זה נכון? הרי מה המשך הדיון שם? רבי יעקב מביא דוגמאות של קורבנות ציבור שלא דוחים את השבת. מה תאמר לי שיש מי שחולק עליו שאלה הם לא קורבנות ציבור? רבי יעקב לא חולק על רבי מאיר, שניהם מגיבים לאותו תנא קמא. אבל מתוך רבי יעקב אנחנו רוצים להוכיח שהדיוק ברבי מאיר לא היה נכון. רבי מאיר מגיב לתנא קמא ואומר הרי פר יום כיפורים הוא קורבן יחיד ובכל זאת דוחה את השבת והטומאה. רבי יעקב מביא דוגמאות של קורבנות ציבור שלא דוחים את השבת ואת הטומאה. אז אנחנו אומרים אוקיי כמו שברבי יעקב אתה לא תאמר שתנא קמא חולק עליו שאלה הם קורבנות ציבור ככה ברבי מאיר אל תאמר לי שתנא קמא חולק עליו שאלה קורבנות יחיד. כן? אלא המסקנה שם היא נקות היי כללה בידך הכלל הוא לא כמו שתנא קמא אמר. תנא קמא אמר, קורבן ציבור דוחה. קורבן יחיד אינו דוחה. רבי מאיר אמר לו, היי, יש לי דוגמאות של קורבנות יחיד שלא דוחים, שכן דוחים, סליחה, ורבי יעקב אמר, יש לי דוגמאות של קורבנות ציבור שלא דוחים. אז המסקנה שם היא, נקוטה כלל בידך. הכלל בנוגע לזה הוא, כל שזמנו קבוע, דוחה את השבת ואת הטומאה, אפילו ביחיד. זה לא דין האם זה יחיד או ציבור, הדין הוא האם זה קורבן קבוע. אם זה זמנו קבוע, אז זה דוחה שבת וטומאה גם אם זה יחיד. וכל שאין זמנו קבוע, אינו דוחה לו את השבת ולא את התמועה, ואפילו בציבור. עד כה אנחנו יחד? אוקיי. אז בעצם לא ענינו על השאלה.
הניקוד כאלה איפה זה המשך של התוספת?
כן, כן.
אז איך יהיה לנו הבנה חיובית?
לא הבנתי.
אבל לא ברור מה הסוף שזה, על זה נעשה בדיון, שחשבנו שזה משהו אחר קודם.
אתה אומר מה היה הווה מן של הגמרא?
כאילו, הוא מתייחסים רק עכשיו ואז פתאום לא תגיד את הסוף.
לא יודע, כי יש ציטוט פה בשם רב עמרם ככה, אני לא יודע מה היה הווה מן.
לא, האמת, כן אני לא. זה קורבן ציבור.
לא, זה לא קורבן ציבור.
אם זה, אבל הסוף הוא גם חלק.
לפי המסקנה, זה קורבן יחיד הוא. כי אף אחד לא חולק על רבי מאיר שאומר שזה קורבן יחיד.
כל שתמנו קבוע דוחה את השבת. איפה? עוד פעם.
אנחנו, לפי המסקנה, אין מי שחולק על רבי מאיר שפר יום כיפרים הוא קורבן יחיד. אנחנו שאלנו, למה החטאת שמתו בעליה, שהכהן גדול מת, היא לא הולכת למיטה בגלל שהיא חטאת שמתו בעליה? אז הגמרא רצתה להוכיח מזה שרבי מאיר אומר שפר יום כיפרים הוא יחיד. אוקיי. אומרת הגמרא, איתי ויהיה ביי, איתי ויהיה ביי. פר ושעיר של יום הכיפורים שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו. יש לנו כלל, חמש חטאות מתות, כן? צריך לדעת, זה בכל השעס מופיע. יש חמש קורבנות חטאת שיש לנו הלכה למשם סיני, שהן חמש חטאות מתות. אחת, ולד חטאת, עם חטאת יולדת. שני, תמורת חטאת, אם מישהו עשה תמורה, יש על החטאת. חטאת שמתו בעליה, חטאת שקיבלו בעליה בקורבן אחר ושעברה שנתה. אז פה, אם... אני לא זוכר מה זה עברה שנתה, לא זוכר אם זה ככה או ככה. אם היה לו פר וסעיר של יום הכיפורים, אני לא זוכר אם הכוונה היא ש... אני חושב שזה כמו שהוא אמר, שעבר רגיל, אבל אני לא זוכר. אם היה פר וסעיר של יום הכיפורים, כן? והם הלכו לאיבוד, הוא הפריש אחרים תחתיהם, אז כולם בסוף מתים. למה? כי אחר כך כשהוא מוצא אותם, הוא כבר התכפר על ידי קורבן אחר, וזה אחד מהחמש חטאות מתות, שהתכפרו בעליהם בקורבן האחר. עכשיו, אנחנו ממשיכים את הציטוט, אבל זה עיקר השאלה פה. וכן, סירי עבודת כוכבים שעבדו, והפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו. דברי רבי יהודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו עד שיסתעבו וימחו ויפלו דמיהם לנדבה, שאין חטא ציבור מתה. כל הדין שחמש חטאות מתות זה דווקא בחטאות יחיד, אבל חטא ציבור אין חטא הלכה למשם סיני. אז אם יתקפרו בעליהם, הקדושה עדיין עליהם, אתה נותן להם לראות עד שיסתעבו, ואז אתה מוכר אותם. כן? אז מה יוצא לנו מפה? רב אלעזר ורבי שמעון אומרים שהפר ושעיר של יום כיפורים הם חטאות ציבור, אז יש לך שיטה שאומרת שזה חטא ציבור. אתם איתי? אנחנו שאלנו, חטאת שמתו בעליה, האם הפר הוא לא חטאת שמתו בעליה? מביא לנו הבית ציטוט מפה שלא יש להם דין שקורבן ציבור. אמר לי, לא, זה לא הפשט. כשכתוב בברייתא הזו פר ושעיר של יום הכיפורים, הכוונה היא, מהי פר? פר אלם דבר של ציבור. שאת אמרה, והיה של יום כיפורים קטני, עונה הגמרא, כי קטני עד השעיר. הפשט בברייתא הזה, פר, פסיק, והכוונה היא פר אלם דבר של ציבור, ושעיר של יום הכיפורים, שהלכו לאיבוד והתקפרו בלהם באחר. ככה הוא רוצה לתרץ, ואז אין לך הוכחה, מהברייתא שהפר הוא קורבן ציבור.
השעיר בטוח הוא ציבור.
כן, השעיר הוא על כל כלל ישראל.
השעיר בלבד.
השעיר של יום הכיפורים. פר, אלם דבר שציבור. שעיר של יום הכיפורים. והתניה. פר של יום הכיפורים ושעיר של יום הכיפורים שעבדו ופריש אחים תחתם כולם ימותו דבורר ביהוד הרבה לזרב שמנומרים מרועד שהסתבו וימחו ויפלו דמיין לנדבה שאין חטא ציבור מתה. אז יש לנו ציטוט שבפירוש כתוב שם פר של יום הכיפורים, אז אתה לא יכול לתת לי את הפשעת הזה. לא תמה שאין חטא ציבור מתה, אלא אימה שאין חטאת השותפין מתה. רבי רשי, שאין חטאת השותפין מתה, דרבי שמעון סבר, חמש חטאות המתות, באחד מקום הגמרין ורחמנה למשה. מה תמורת חטאת מתה, דלטה ושותפות, שאין קורבן השותפות, עושה תמורה, תכתיב, ואם המר ימיר לשון יחיד, אף כולן אינן מתות בציבור ולא בשותפין, אפילו המצויות בהן, אפילו אלה שאפשר לעשות בתור שותפין, ואך היא מפרש באוריות. עכשיו, יש פה נקודה מאוד חשובה. כשכתוב באחד מקום הגמרינו רחמנה למשה, זה כלל שאנחנו מוצאים בכמה מקומות בש"ס, שאם משה למד דין אחד, אם הקדוש ברוך הוא הלכה למשה מסיני, נתן לו חמש דינים בבת אחת, אז יש מעין הקש בין החמש דינים האלה. החמישה דינים האלה, חמישה נכון? החמישה דינים האלה, מאחר והקדוש ברוך הוא לימד אותו אותם בבת אחת, אז אנחנו עושים הקש. יש לנו את זה בהתחלת מועד קטן, נכון? מה כתוב שם? עשר נטיות, ערבה וניסוך המים. מה הקשר? עשר נטיות. גם סנדרין? זה מופיע בכמה מקומות. שאם הקדוש ברוך הוא לימד את משה דין, שלושה דינים יחד, זאת אומרת שיש צד השווה ביניהם. יש מעין הקש ביניהם. ערבה וניסוך המים זרק בזמן בית המקדש, אז גם עשר נטיות, גם דין תוספת שביעית, זרק בזמן בית המקדש. אז חוזר, אז פה אנחנו אומרים, אם משה רבנו למד את הדין של חמש חטאות מתות יחד, זאת אומרת, כמו שהתמורה לא שייך בשותפות, ככה גם הדין שחטאת שהתכפרו בעליה, זה לא שייך בחטאת שיש שותפין עליה. כן? אומרת הגמרא, ומי נפקא מינה? נגמרא, דלומיתו כהנים פר בהוראה. רשי, ומי נפקא מינה? כיוון דסוף סוף, לאו למיתה אזלה, ושפיר תריץ רב עמרם לאלה דקה שלן, תפוק ליה דחטאת שמתו בעליה, מי נפקא ליה לרב ולסלוק אלה רב עמרם, ממי דקה יהיה חטאת ציבור ולוק מבחטאת שותפין? מה אכפת לי? למי שעניתי על השאלה? הוא שאל, למה לא ענינו על השאלה? שאלנו, מה קורה אם הכהן גדול מת? מה קורה עם הפר שלו? אז הגמרא שאלה, תענה בפשוט, הרי אם הכהן גדול מת, זה חטאת שהתכפרו בעליה. בא רב אמרם ותראה, זה חטאת ציבור והיא לא הולכת למיתה. רב הבא ומתקן אותו ואומר, לא, אל תאמר לי, זה חטאת ציבור ולא מתה. אז זה לא חטאת ציבור, בסדר, זה חטאת השותפין והיא לא מתה. מה נפקא מינה? התשובה של רב אמרם היא צודקת. אז מה? זה שותפים כי זה בעד כל הכהנים. בעד כל משפחתה וכל הכהנים. גם אם זה לא כל הכהנים, זה בעד כל משפחתו. הוא ביתו, חיפר בעדו ועד ביתו. אז אומרת הגמרא, אז למה הוא התעקש על זה? למה רבא בכל זאת התעקש? לומר, זה לא קורבן ציבור, התשובה עומדת. אומרת הגמרא, דלומייתי כהנים פר בהוראה, מסביר רש"י, כלומר, בביין ודאי מודינן דמתרצה. אתה צודק, בנוגע לשאלה שלנו, הרי זה חטאת שמתו בעליה, תירצת את זה. זה לא חטאת קלאסית שמתו בעליה, כי זה הבעלים הם שותפים. בין היא כי חטאת ציבור, בין היא כי חטאת השותפין. אבל לא ניחא ליה לרב ולקרותן ציבור, כדי שלא יאמרו התלמידים, שאם הורו בטן של כהנים לעבור על אחת מן המצוות, ועשו כהנים על פיהם, שיהיו מביאים פר אליהם דבר, כאחד מכל השבטים, תקיים על אנשבת אחד יקרי קהל, כהנים ודאי לא יקרי קהל, אלא אותן שנטלו נחלה. יש לנו דין בהוריות, שאם בטן הורה בטעות, והקהל הולך אחרי הוראתם, אז אם רוב הקהל חוטא על פי הוראת בית דין, אז כל יחיד לא צריך להביא קורבן חטאת, אלא בית דין מביא פר אליהם דבר של ציבור. עכשיו, אם אתה תאמר לי שאין חטאת ציבור מתה, זה נשמע שהכהנים, שהם המתכפרים בפר של הכהן גדול, הם נחשבים ציבור, וזה לא נכון. מבחינה הלכתית, כל שבט חוץ מהכהנים נקרא קהל. יש לימוד, הגמרא באוריות מביאה, שכשכתוב קהל, כל שבט בפני עצמו גם נקרא קהל. זאת אומרת, אם רובו של שבט עושה איסור חטאת על פי הוראת בית דין, אז אותו שבט יכול להביא פר אלם דבר של ציבור. רבא לא רצה שהוא יקרא לכהנים ציבור, כי אז התלמידים ששומעים את זה עלולים לטעות ולחשוב שכמו שכל שבט אחר נקרא ציבור, נקרא קהל, כך הכהנים בפני עצמם נקראים ציבור או נקראים קהל, והם יכולים להביא פר אלם דבר של ציבור על הם זה שהם טעו. בוא נאמר, הבית דין מורה לכהנים, אתם יכולים לאכול דבר מסוים מהקורבן שהוא אסור, שהוא איסור חטאת. אחר כך יתברר שזה בטעות, יחשבו שכל כהן יכול לתלות בפר אלם דבר של ציבור, שלא צריך להביא קורבן יחיד. זה למה שרבא הקפיד ולומר, חטאת השותפין לא מתה. בעצם, אתה צודק, ענית על השאלה שלי. בעצם, נכון, הסיבה שכהן גדול מת, לא ברור לנו מה לעשות עם הפר שלו, זה כי זה לא פר של יחיד, זה פר של שותפין. זה עליו ועל ביתו ועל כל אחיו הכהנים. מה? נכון, בשביל שלא תבוא טעות אחרת, שלא יחשבו שכהנים יש שם ציבור, שיש להם שם קהל, בגלל זה הוא הקפיד לומר, תאמר לי חטאת השותפין לא מתה, אל תאמר לי אין חטאת הציבור מתה. ברור? חברים? נכון. ציבור זה שם ציבור, קהל זה שם קהל. תשמע, דבאי רבי אלעזר, לדברי האומר, פר יום הכיפורים, קורבן יחיד עושה תמורה. לפי רבי מאיר, שאמר שפר יום כיפורים הוא קורבן יחיד, ועכשיו הוכחנו שיש חולקים עליו, אז הוא עושה תמורה או אינו עושה תמורה. אומרת הגמרא, מה?
רק בשיטת שזה קורבן יחיד.
כן, כי ראינו מקודם שקורבן רבים לא עושה תמורה, כתוב עם המר ימיר, לשון יחיד, נכון?
שאלה אם לגבי קורבן שותפים גם עושים תמורה.
לא, זה מה שראינו בעמוד א', רש"י הביא. רש"י על החמש חטאות מתה, רש"י הביא שבגלל שהתורה אומרת רש"י והתניא. רש"י הביא, בגלל שכתוב עם אמר ימיר לשון יחיד, רק קורבן יחיד עושה תמורה. עכשיו, רבי אלעזר אמר לנו בברייתא, לדברי האומר, דהיינו לשיטת רבי מאיר, שפר יום הכיפורים קורבן יחיד, עושה תמורה או אינו עושה תמורה. סוף ציטוט. עכשיו, מתוך הציטוט הזה, לאו מכלל דאיקא למאן דאמר דציבור, האם אני לא יכול לדייק מזה שרבי אלעזר אומר, לשיטת מי שסובר שפר יום הכיפורים הוא קורבן יחיד? נו, זה משמע שיש מי שסובר שזה קורבן ציבור, נכון? אומרת הגמרא, לא, בכלל דיקה למען דאמר, תשותפין, יש מי שסובר, מפה אתה לא יכול לדייק שזה שציבור נגד רבא, אלא מפה אתה מדייק, כמו רבא, שיש את השיטה שאומרת שזה קורבן שותפין. הלאה, גופה, עכשיו נחזור לעצם הדבר. ביי רבי אלעזר, לדברי אומר, פר יום כיפורים, קורבן יחיד, עושה תמורה, או אינו עושה תמורה, מי קמי ביי אלי, רשי, הוודאי פשיטה לן, דרך אב הכהנים מתכפרים בו, וקורבן השותפין אין עושים תמורה, ומי מספק עלי בגבי, מה השאלה בעצם? עונה הגמרא, השאלה שלו הייתה, איבת המקדיש הזלינן, איבת המתכפר הזלינן, הרי מי מקדיש את זה? הכהן גדול. מי מתכפר בזה? כל הכהנים. אז כשאנחנו אומרים שחטאת השותפין לא עושה תמורה, האם הדגש הוא חטאת שמתכפרים בו שותפין, או חטאת שמקדיש אותו שותפין? צריך לדעת שבכל קורבן יש כמה, רב פסנה היה מחלק את זה לכמה אנשים. יש את הבעלים, הבעלים זה בעל הקורבן. יש את המקדיש, יש את המקריב, יש את המתכפר. בסדר? הרב פסן היה אומר שהדוגמאות לזה הרבה פעמים מתחלקות בקורבן שבעל מביא על אשתו. לפעמים יש מציאות הוא הבעלים, היא המתכפרת, הוא המקריב, והיא המקדישה.
אני לא זוכר, אני לא זוכר את הפרטים של החלוקה, אבל הוא תמיד אומר לנו שבכל קורבן צריך להבחין מי הבעלים, מי המקריב, מי המתכפר, מי המקדיש. אז פה השאלה הייתה, כשאנחנו אומרים שחטאת השותפים, שחטאת השותפים לא עושה תמורה, האם אני מסתכל על המקדיש, ואז זה הכהן גדול, או המתכפר, ואז זה כולם. פשיטה דבטר מתכפר אז לינן, הגמרא אומרת, רגע, לכאורה בנוגע לתמורה, אני הולך לפי המתכפר. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, המקדיש מוסיף חומש, והמתכפר עושה בתרומה, תמורה. והתורם מי שלו על של חברו, טובת הנאה שלו. רש"י, פשיטה דלעניין תמורה, מתכפר אבי בעליו. כן? כי הרי מה אנחנו יודעים? מקדיש הוא זה שמוסיף חומש. הוא אמר לנו, יש שלושה דינים במי שמנסה לעזור לחברו לצאת ידי חובה. בוא נאמר, לך יש חובה, אני רוצה לעזור לך. אז, המקדיש, אם אני רוצה, רש"י, המקדיש באמתו לצאת בו חברו, חובה שעליו, המקדיש הווה בעלים לעניין תוספת חומש, אם הוא מונה ובא לחללה. כן? יש לנו דין שאם מישהו רוצה לפדות בהמה של עצמו כשהיא הוממה, הוא צריך להוסיף חומש. קרה למום. הוממה נעשה במום. אז התורה אומרת, אם המקדיש יגאל, דווקא המקדיש, מי שהקדיש, הוא, אם הוא רוצה לגאול, הוא צריך להוסיף חומש. מה קורה אם המתכפר בא לגאול את הבהמה שחברו הקדיש בשבילו? הוא לא צריך להוסיף חומש. כן? אז רבי אבא אומר שלושה דינים בנוגע למי שרוצה לעזור לחברו. לצאת את חובתו. המקדיש הוא מוסיף את החומש. המתכפר הוא עושה בתמורה. אבל לא המקדיש. כן? כי מי הבעלים בנוגע לתמורה דווקא המתכפר. אז בגלל זה הגמרא אומרת פשיטה שכשאתה רוצה לדעת מתי חטאת שותפין אי אפשר לעשות בתמורה, אתה מסתכל על המתכפר, לא על המקדיש. כן? המתכפר הוא היחיד שיכול לעשות תמורה.
אפילו לשיטת שהקורבן הוא די יחיד, בגלל שמסתכלים על המתכפר, או... והם שותפים, אז הם הבעלים, ואז הם לא יכולים לעשות תמורה.
נכון. זה הטענה של הגמרא. כן. מה הייתה השאלה שלו שאלנו? השאלה שלו הייתה, האם אני מסתכל למקדיש או למתכפר? אומרת הגמרא, פשיטה שאני מסתכל למתכפר. הרי רק המתכפר יכול לעשות בתמורה. הדין השלישי, התורם משלו על שחברו, טובת הנאה שלו, אומר רש"י, בידו לתיתה לכל כהן שיוצא. איי, אני תורם בשביל חברי, לא משנה, אבל אני יכול, טובת הנאה זה הזכות שלי לתת לאיזה כהן שאני רוצה. זה שאני תורם בשבילך, זה לא אומר שאתה קובע לי לאיזה כהן לתת את התרומה.
איזה הנאה יש לי בזה שאני מחליט לאיזה כהן?
הוא אוהב אותך, הוא יעשה לך טויבס. זה טובת הנאה. מה זאת אומרת? אנשים אוהבים אותך, אתה מקבל מזה משהו. כשהוא יצטרך להתלבט למי לתת את הכיבוד בחתונה של הבת שלו, אז אתה קצת יותר גבוה. אתה בכל זאת, אתה נתת לו את התרומה. למה זה אמיתי, זה טובת הנאה אמיתית. אנשים בכל זאת יש להם הכרת הטוב למי שעושה איתם טובה, והכרת הטוב הזה שווה משהו. יבוא יום והוא יהיה אחראי להחליט אם לבן שלך לתת משרה או לא. הוא יזכור שהוא נתן לי תרומה. זה טובת הנאה. אומרת הגמרא, לעולם פשיט אלי דבת המתכפר הזלינן, ואחי כמי בא אלי. אתה צודק. באמת, זה ברור שבתמורה עיקר הדגש שלנו זה המתכפר. ממילא אם המתכפרים פה בפר של כהן גדול, הם הרי רבים, הם שותפים, אז אין דין תמורה. אבל השאלה שלו הייתה ככה, אחד הכהנים בקביעות המתכפרי או דילמה בקופיה מתכפרי? רש"י, בקביעות המתכפרי כשאר המתכפרים שהפרישו אחרים עליהם, שיקנו להם הבהמה לכפרה, אף כאן נקנה להם חלק בו ואבי לחטאת השותפין לעניין תמורה. בעצם זה שקבעתי את הבהמה כבר לקורבן, לפר הכהנים, אז כולנו שותפים כבר. או דילמה בקוביה מתקפרי, אולי הכפרה שלהם היא מעין צפה, קופיה הכוונה היא צפה, וזה לא נקרא על שמם, ובסוף הכפרה מועילה להם, כשהוא ישחוט והוא יקריב את הקורבן. האם השם של אחיו הכהנים הוא על הפרה הזו, מהרגע שהוא מקדיש את זה לפר כהן גדול, או רק אחר כך הם יתכפרו בו? לא מוגדר, אני חושב שהכוונה היא בזמן השחיטה, בזמן זריקת הדמים.
מה זה משנה
דדים? השאלה היא האם שמם על הפרה עכשיו שזה נחשב פר השותפים? אני יודע
שבמה... זה נחשב פר השותפים, נקודה.
למה?
אמרנו.
זה פר... לא, אמרנו ש...
המתחפר...
אמרנו שהם המתכפרים בסוף, השאלה היא עכשיו הרי זה פר של כהן גדול.
האם לאלתר או למפרע?
כן, מתי זה נחשב על שמם גם כן? האם שמם הוצף ומחכה לחול על זה, או שמם כבר חל על זה מההתחלה?
מה?
מה
זה לפי קורבן יחיד?
לא הבנתי.
זה כל זה שאלה של קורבן יחיד.
אז פה השאלה היא, אני מבין שהמתכפרים הם רבים. אני מבין שכשהוא יעשה וידוי על הכהנים הם יתכפרו בזה. אבל לפני הוידוי, כשהוא מפריש והוא אומר, זה פרו של כהן גדול, הוא נותן לו שם. עכשיו זה פר של רבים או לא? מי יכול לעשות בו? שייך בו תמורה או לא? זה שבסוף יחול שמם עליו, אני מבין שכולם מתכפרים ואז הוא פר השותפים. השאלה היא עכשיו, כשהוא עומד פה, פר כהן גדול, עוד לא עשיתי וידוי. שאר כהנים יש שם בפר הזה או לא? בסוף הם יתכפרו בו. לא הבנתי. כולם מסכימים שרק קורבן יחיד עושה תמורה. נכון? וכולם מסכימים שהכהנים יתכפרו בפר הזה. השאלה היא האם זה שבסוף יתכפרו בו מכיל את שמם עליו כבר עכשיו. הרי זה רק בבידוי שהם מקבלים חלק בפר. אז זה קורבן שותפים. אם שמם עליו כבר עכשיו.
אז אם זה כבר עכשיו, אז אתם לא לדברי הרבה שזה קורבן יחיד.
לא הבנתי.
אנחנו התחלנו את הדיון שזה לדברי אומר פר קורבן יחיד.
אז אנחנו הסברנו את זה. אנחנו התחלנו עם ציטוט. רבי אלעזר שאל בשיטת רבי מאיר. כן? אם אתה אומר שפר יום כיפרים הוא קורבן יחיד, עושה תמורה או לא. אז אני התחילה להקשות. רגע, מה הוא אומר פה? כן? יש מי שאומר שיש שותפים? הגמרא אמרה, מי קמי באי ל... מה?
מתחיל מהגופה.
איפה אתה? כן, באי רבי אלעזר. אז הגמרא שאלה, מי קמי באי ל... תרד עוד שתי שורות. התשובה הראשונה הייתה, האם אני הולך לפי המקדיש או המתכפר? אמרנו, זה לא הגיוני שזו הייתה שאלתו, כי ודאי שאני הולך לפי המתכפר. אז אמרנו, הכי קמי באי ל... השאלה של רבי אלעזר, כשהוא שאל האם עושה תמורה או אינו עושה תמורה, אז איך אני מסתכל עליו? זה גוף השינה של רבי אלעזר. בשיטת רבי מאיר.
יום הכיפורים קורבן יחיד.
דהיינו, בשיטת רבי מאיר.
האם אחד הכהן מתכפרים בזה שהוא קבע את השם, או רק מתי ש...
יפה. או עושה וידוי.
אם הוא קבע את השם, אז זה כבר לא הופך כאילו קורבן יחיד. אז זה פלונטר כזה שאתה נכנס אליו.
לא יודע.
צריך להגיד זה לפי שברור שהתשובה שנייה, כי אחרי זה לא אומר קורבן יחיד.
לא יודע, הבעלים הם עדיין יחידים. כאילו, הטענה של רבי מאיר הייתה בכלל בסוגיה אם זה דוחה שבת ודוחה תומה. אמר לו, הרי זה פר יחיד וזה דוחה. יכול להיות שבנוגע לזה, בגלל שהבעלים הם הכהן גדול עצמו, זה נחשב פר יחיד. הבעלים, המקדיש, המתכפר הם שותפים, נכון. גם רבי מאיר מודה. תשמע, אנחנו יחד. תשמע, חומר בזבח מבתמורה, וחומר בתמורה מבזבח. כן? הוא הקדיש בהמה, זה הזבח. הוא עשה תמורה, זה התמורה. לכל אחד יש צד חומה. חומר בזבח, שהזבח נוהג ביחיד כבציבור. נכון? אתה יכול להקדיש במעל יחיד, אתה יכול להקדיש במעל קורבן ציבור, ודוחה את השבת ואת התמורה ועושה תמורה. מה שאין כן בתמורה, שהתמורה היא לא נוהגת בציבור, כן? היא לא דוחה את השבת, והיא לא עושה תמורה אחרת, כן?
וגם מקבלת תמורה, ואת התמורה לא דוחה.
והיא לא תדחה את התרומה, נכון. חומר בתמורה מבזבח, שהתמורה חלה על בעל מום קבוע, למרות שמום קבוע, אני אומר, לא חל עליו שם זבח, אבל כן חל עליו שם תמורה, ואינה יוצא לחולין לגזז ולעבד, מה שאין כן בזבח. רש"י, שהתמורה חלה על קדושת הגוף, אפילו היא בעלת מום קבוע בשעת התמורה, ואם בא לחללה אינה יוצא לחולין, אלא לעניין זביחה ואכילה בלבד, אבל לא לגזוז ולעבד. שאין חילוק בינתם לבעל מום דכתיב, רע בטוב אותו ברב, ואם אמר ימיר. בגלל שהתורה מדגישה לי, גם אם הוא ימיר רע בטוב, דהיינו בעל מום, באחד שהוא לא בעל מום, עדיין הבעיה הוא תמותו יהיה קודש. אז מפה מהפסוק אנחנו מבינים שגם על בעל מום חל עליו שם תמורה, והוא לא יצא לחולין לעניין הגיזה ולעשות בו עבודה. מה שאין כן בזבח, שאם הוא, אם היה לו מום קבוע, כן? אז אני אומר, אם המום קבוע קדם להקדש, סליחה, אם ההקדש קדם למום, אז הוא לא יצא להיגזז ולהיבד. אבל אם המום קודם להקדש, היה לו מום קודם, אז ההקדש בכלל לא חל, כן? רק על תמורה יכול לחול שם הקדש כשיש בבעל מום. אבל זבח, שם זבח, אני לא יכול להכיל על בהמה שיש בה מום קבוע, כי היא אף פעם לא תהיה ראויה, אז זה כאילו אני אומר, הקלמר הזה יהיה הקדש, זה לא שייך.
הזבח זה הבהמה הראשונה שהקדשתי, ותמורה זה הבהמה שנייה שקדש אותה?
נכון, כן. אז החומר של התמורה זה שחל עליה השם תמורה.
אם אתה עושה אפילו אם יש מוקרוע, אז בכל זאת
אני רוצה להבין משהו. מה זאת אומרת?
נכון.
יכול להיות שאני בעצם אני דוחה את הזבח בגלל שיש בו מום, ובמקומו אני מכניס תמורה.
לא, זה לא דין של תמורה. דין של תמורה זה אם יש לי בהמה לקורבן והיא בסדר, עכשיו אני לוקח בהמה שנייה, ומה מספר שתיים? אני אומר זו תמורת זו. אומרת התורה שניים קודש. אומרת התורה, אפילו אם הבהמה השנייה יש לה מום, רע בטוב, אני הולך להמיר, רע בטוב, אני לוקח בהמה עם מום. אני אומר, זה יהיה תמורת הבהמה הראשונה שהיא בעצם בלי מום, עדיין חל עליה שם קודש. אז יש חומר בתמורה, שהתמורה חל עליה שם קודש, גם כשיש לה מום קבוע לפני ההקדשה. אילו הזבח לא חל עליו שם קודש, אתה יכול לקח לגזוז, לעבוד, לעשות מה שאתה רוצה. על תמורה כן חל. וממילא, גם אם אתה לא יכול להקריב את הקורבן, אתה תפדה אותה, היא לא יוצאת לחולין לגבי הגיזה והעבודה. אומרת הגמרא, שוב, אני איבדתי את המקום, רק שנייה. חומר תורם זבר שתורה חל עליו על בעל מום קבוע ואינה יוצא לחולין לגזז לעבד, מה שאין כן בזבח. אי זבח יחידמי, אילם עד יחיד מדחי שבת ותומה. על מה אתה מדבר? זה רק בקורבן ציבור דוחה, אלא דה ציבור זה דוחה את השבת והתומה. מי עושה תמורה? כן, לא שייך. הרי אמרנו קורבן שוטפין לא עושה תמורה. אז על מה אנחנו מדברים בהתחלה שם, כשאמרנו חומר בזבח שהוא גם דוחה שבת בתומה וגם עושה תמורה? אלא לו, צריך למצוא משהו באמצע. משהו שמצד אחד הוא יחיד, מצד שני הוא דוחה שבת בתומה. צריך לומר שמדובר פה דפר, פר יום הכיפורים. כן? עכשיו, פר יום הכיפורים דוחה את השבת ואת התומה, דקביעה לזמן, ועושה תמורה, דקורבן יחיד הוא... כן? אז זה מה שיעמוד באמצע, שיש לו את שני הדינים האלה. מה אני רואה מפה? שפר יום כיפורים עושה תמורה. זו הייתה השאלה, האם זה עושה תמורה או לא. אז אני אומר, זה קורבן יחיד מספיק. כן?
אז רגע, אמרנו שבאמת הולך אחרי המתכפרים, בגלל זה הייתי חושב שזה דומה לשותפים, זה קורבן כן. שותפים, ובגלל זה לא ידמה, לא יהיה אפשר לעשות תמורה.
נכון.
אחר כך אמרנו לא, השאלה הייתה, האם זה לאלתר או למפריע, מתי חזר
נכון.
לשם עליה. כן? כן. והשאלה הזאת, ענינו אותה על ידי שאמרנו שבעצם באמת, היא כן קורבן ביחיד, כן עושים תמורה,
כן.
כן? אפילו שהכל הולך אחרי המתקפים.
כן.
השם הולך על הכל. זאת אומרת שהשם חל למפרע.
יפה. זאת אומרת שהשם יחול אחר כך.
יפה.
הוא יחול אחר כך. אני לא יודע מה תקוע, אל תראו מפריע. השם יחול כשהוא עושה את הוידוי. השם לא חל כשהוא מקדיש את הבהמה. זאת אומרת, יש לו שלב שהבהמה הזו היא פרחת עד שיום, היא קופיה, כן. בקופיה, קופיה, כמונה היא צפה מעליו, היא מחכה. בסדר, קופיה, פירוש המילה קופיה זה צף, זה מחכה לחול. עוד לא, אמר רב ששת, לא.
לא סגרנו פינה.
רב ששת אומר, זה לא הפשט כשאנחנו אומרים שחומר בזבח, אלא על מה מדובר פה? באילו של אהרון. החינמי מסתברא. כן, מדובר פה על האיל של יום הכיפורים, של אהרון, החינמי מסתברא. דיסא כדאי דפרו, תמורה דפר. שבת ותומאה דלא דחיא הבכל מקריב קרבה. מה פשט פה? בכל אתה כן מקריב את הקורבן תמורה של פר. התמורת חטאת היא ותמורת חטאת למיתה אז לה. תמורת חטאת לא, אמרנו מה עם אחד מהחמש חטאות המתות? אחד מהם זה תמורה, תמורת חטאת. נכון? ראינו את זה בעמוד א'. אז איך, מה פשט בה? הרי אמרנו חומר בזבח, כן? חומר בזבח. שדוחה את השבת ועושה תמורה. מה זאת אומרת? עושה תמורה ואתה מקריב אותו? לא שייך. תמורת חטאת למיתה אז לה. אומרת הגמרא, לא, לעולם פרו, עדיין אפשר להבין את הפשט הזה שם. ומה היא תמורה? השם תמורה. לא, אין הכוונה שאתה מקריב את התמורה, אלא הכוונה חל עליו שם תמורה. כן?
ומה יהיה דינו אם אני לא מקריב אותה? מה?
אתה לא יכול להקריב אותו, תמורת חטאת מיתה. אתה לא יכול להקריב את התמורת פר כהן גדול. אומרת הגמרא, אי הכי, אם זה הפשט שאני דן פה על שם, כן? אז זבח נמי שם זבח. אז גם בזבח הכוונה היא שם זבח. ואז למה אתה צריך לדון פה על זבח אחד שיהיה בו את כל הדינים האלה, ואז אתה צריך להגיע לפרו של אהרון או האיל? זאת אומרת, חומר בדברים שיש להם שם זבח, שבאופן כללי דברים שיש להם שם זבח, מול דברים שיש להם שם תמורה, יש להם את כל הדינים האלה. שם זבח יש בו גם כן שהוא יש לו דין תמורה, ויש זבחים שיש להם דין, כן? זאת אומרת, שזה כולל, זה לא דוגמה אחידה. למה בתמורה אתה אומר לי, נחל עליו שם תמורה, בסדר, יופי. אז תאמר גם ששם זבח, בכלל הזבחים, יש את הדינים האלה.
שם זבח לא קטן.
אמרת הגמרא, שם זבח לא קטן. התנא באמת לא דיבר על שם זבח, הוא דיבר על זבח אחד. כשהוא אומר, חל עליו תמורה, אני יכול לומר שזה חל עליו שם תמורה. זבח לא. ממאי, מדקטני חומר בתמורה, שהתמורה חלה על בעל מום קבוע ואינה יוצא לחולין לגזז ולעבד. ואיסה כדאי תחמי זבח שם זבח והאיקה בחור ומעשר דחלין על בעל מום קבוע ואין יוצאים לחולין לגזז ולעבד. יש לי דוגמאות. מה אתה אומר לי שהתמורה חמורה מהזבח? כן, שהתמורה אינה יוצאה לחולין, היא חלה על בעל מום ואינה יוצאה לחולין לגזז. אם הכוונה היא שם זבח, אז גם בזבח הכולל יש לך בחור מעשר, שני הם דינים שחלין על בעל מום קבוע, וגם כן לא יוצאים לחולין לגזז לעבד. אלא מפה אני מבין, שם זבח לא קטני. ממילא, אז איפה אנחנו עושים עכשיו בחישוב?
שמיד חזרנו את השלב האחורה. עדיין יש שאלה אם זה בקופיה או לא?
אנחנו אומרים מהי תמורה? שם תמורה, כן? אנחנו חוזרים לפירוש שזה פרו.
שם תמורה עדיין לא עונה לנו האם זה די יחיד או די שותפין.
למה?
למה? שם תמורה זה לא מה שחלים עליו כל...
למה? חל עליו שם תמורה...
שם, אבל לא כל הדברים.
זה ששם עליו חי שם תמורה, זאת אומרת שזה בקופיה. זה בקופיה. כן? אז יש לנו שני גישות פה. או הגישה של שתי גישות, תודה רבה. או הגישה של רב שישת, שאני יכול לתרץ את כל הברייתא פה באילו של אהרון, או מה שהגמרא דחתה, שפה זה שם תמורה, ואז בעצם תירצנו את השאלה שהכפרה של שער רחב הכהנים עומדת בקופיה, היא צפה, היא עוד לא חלה. כן, ואז תירצנו בעצם את שיטת רבי מאיר. מה? רגע, אז בואו נסדר את זה שנייה. הבאנו בברייתא שחומר בזבח שיש לו תמורה, כן? אמרנו, יש לו תמורה, יש לו תמורה והוא דוחה את השבת והתמורה. שאלנו, איך יש לך זבח אחד שמצד אחד יש לו תמורה, זאת אומרת יש לו דין קורבן יחיד, מצד שני הוא דוחה שבת ותומה, זאת אומרת יש לדין קורבן ציבור. אמרנו, צריך לומר שמדובר על פר כהן גדול של יום הכיפורים. אמרנו, אוקיי, אז מה הבנו? שפר כהן גדול של יום הכיפורים הוא נחשב פר יחיד. איה מתכפרים הם רבים, כן, השם רבים לא חל עד הוידוי. ובגלל זה, אחרי שהוא הקדיש את פרו של כהן גדול, הוא יכול להכיל תמורה, הוא יכול לעשות תמורה, כי זה לא נחשב פר ציבור או פר שותפין, עד אחר כך שיעשה את הוידוי. זאת אומרת, תירצנו, שאלנו לפי רבי מאיר, האם שם ציבור חל עליו מיד כשהוא מקדיש, או בקופיה זה עומד וצף עד שהוא יעשה את הוידוי? תשובה מהברייתא הזו, אני רואה שיש שיטה שאומרת בקופיה, זאת תהיה שיטת רבי מאיר. רב שישת תחה ואמר, אני יכול לומר שמדובר פה על אילו של כהן גדול. אני לא צריך לומר שמדובר על הפר. אבל התירוץ הזה שמדובר על הפר יכול כן להסתדר. כי אם אני אומר תמורה שם תמורה, אז רק בזבח. אני אומר, הזבח יכול לעשות תמורה, יכול לעשות שם תמורה. זה היה הדגש שלי. הזבח, חומר בזבח מבתמורה, שהזבח יכול לעשות תמורה. שאלנו איזה זבח יכול לעשות תמורה וגם דוחה שבת, אמרנו יש לו שם תמורה. שאלנו, אם אתה אומר לי שהפשט שמדובר על פר כהן גדול וזה עושה תמורה, הרי זה לא עושה תמורה, כי אתה לא מקריב את תמורתו. אמרנו, זה כן עושה תמורה, זה שם תמורה, חל עליו קדושת תמורה. זה שאני לא יכול להקריב אותו והוא חטאת הולך למיטה, זה בעיה אחרת. כשאמרתי שהוא עושה תמורה, אני אומר שם תמורה חל עליו.
זאת אומרת, חל עליו כל החומרות של תמורה.
בסדר? אז אמרנו, רגע, אם אתה כבר מתחיל לומר לי שזה שמות, אז אולי ברישה ש... ואז אתה לא צריך להיכנס, אתה לא צריך למצוא דוגמה אחת שיש לה את כל החומרות. זאת אומרת שאם אתה אומר לי שם תמורה, זה לא שיש לה קורבן תמורה, אלא באופן כללי, חל עליו שם תמורה, אז אולי בהתחלת הברייתא, אז זה לא רק פער, יש לך כל מיני זבחים שיש להם את כל מיני החומרות האלה. למה חיפשת? כן, אמרנו בזבח אני לא יכול לומר שזה שם זבח. כי אם כללתי את כל הזבחים, אז זה כבר לא חומר בזבח מבת תמורה. כי בכלל הזבחים יש את החומות האלה של התמורה. כן, טוב, אז אנחנו עוצרים באמצע.